ועכשיו, מוסר והשקפה עם הרב יקיר בוטה.
בקצב היום. שלום לך אשר גרייבר ושלום לכל מאזיני בקצב היום. כל מקיים נפש אחד מישראל, אומרת המשנה מסכת סנהדרין, כאילו קיים עולם מלא, לכן נברא אדם יחידי. זאת אומרת, אם אדם מסר נפש וזכה להציל אדם אחד בעם ישראל, הוא לא הציל רק אותו, הוא הציל את בניו, את נכדיו, את ניניו, את כל הדורות שיצאו הלאה, הוא הציל. זאת אומרת שכל המצוות שהם יעשו, מבבוקר עד הלילה, קריאות שמע ותפילין וטהרה וציצית, כל המצוות כולם של אותו אדם ובניו, נכדיו וניניו, עד סוף כל הדורות, נזקפות לזכותו של אותו פלוני שהציל את חייו. אז רבותיי, שאדם הלך ומסר נפש והציל אדם מעם ישראל, הוא נמצא במדרגה כל כך גבוהה. רבותיי, אם הוא נפגע עקב זה שהוא הציל או ניסה להציל, יתרה מזאת, אם הוא כיפח את חייו, אם הוא ממש נסר את נפשו, אומרים חז"ל, הוא נכנס למחיצתו של רבי עקיבא וחבריו, ואין מה שאומרת הגמרא בפסחים בדף נון, שרב יוסף, בנו של רבי יהושע בן לוי, חלה, היה לו מצב מאוד מאוד קשה עד שנפטר. והנה רבותיי, באורח ניסי, חזר לחיים, היה לו מוות קליני. שהוא מתעורר, אומר לו רביו, רבי יהושע בן לוי, בן יקר שלי, היית למעלה? אמר לו, אבא, כן, הייתי למעלה. מה ראית? אמר לו, אבא, ראיתי עולם הפוך, עליונים למטה ותחתונים למעלה. אמר לו, אתה ראית בסדר. מי שבעולם הזה נראה נחות, בעולם הבא הוא גבוה וכן הפוך. אבל מה עוד? אמר לו, ושמעתי אומרים, שאין אף בריאה יכולה להיכנס למחיצתן של הרוגי לוד. מי אלו הרוגי לוד? אז רבותי, הרוגי לוד היו שני אחים, פפוס ולוליאנוס. שני האחים הללו מסרו נפש. המעשה שמצאו את ביתו של הקיסר, כך אומרת הגמרא וראשי מעריך בתענית י"ח, מצאו את ביתו של הקיסר מבוטרת לחתיכות בעיר של היהודים בלוד. הקיסר התח מזעם. הוא אמר, מי שעשה את המעשה הנתעב הזה, אני אנקום בו. אני אפרע ממנו, אני אשלם לו, אני אהרוג אותו בעינויים. אבל לא נמצא אותו אדם. אמר, אם לא ימצא אותו אדם, אני חס וחלילה שלא גוזר גזרה על כולם. שמו את זה שני האחים, פפוס ולוליאנוס. אמרו אחד לשני, בוא נמסור נפש. בוא אני ואתה ניקח אחריות. יש פה את עם ישראל שצריך להציל, בוא נשתדל, בוא נתאמץ. בוא נמסור את נפשנו בשבילם. אמרו ועשו. הגיעו לשם, מוציא להורג. אמרו לו, אנחנו עשינו את זה. אנחנו הרגנו את ביתו של הקיסר. היה שם דיון מאוד ארוך. אבל רבותיי, סוף כל סוף הם מסרו נפש והרגו אותם. ועליהם אומרים, אין אף בריאה לא יכולה להגיע למחיצתם. זאת אומרת, שאדם מוסר נפש בשביל מישהו אחר, אדם מוסר נפש בשביל שיהודי הוא יחיה, הוא מקיים עולם מלא. רבותיי, כל העולם שלנו התחיל מאדם אחד, אחר כך נהיו מיליונים, לאחר מכן נחרב, התחיל עם נוח ואחר כך נהיה מיליונים. זאת אומרת, שאתה מציל ומשפיע על אדם אחד, וכל אדם עם ישראל לא משנה המעלה הרוחנית שלו, יכול להפוך את העולם ולהציל מישהו. אתה יש מאחינו הקדושים, שנרצחו בשעה שניסו להגן עלינו, בכל ההיסטוריה, בכל המלחמות של עם ישראל, ובכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כמו שאומר הרמב"ם במלכות מלכים, אדם שיוצא למלחמה, לא יירא ולא יפחד, הוא מדבק בשם יתברך, והוא מגיע למדרגה מאוד מאוד גדולה של דבקות. רבותיי, תבינו, זה דברים גדולים. ודאי שהכל מהשם יתברך, איך אומר שלמה המלך, עת ללדת ועת למות, אבל האדם הזה שבא למסור נפש בשביל יהודי אחר, הוא צריך לדעת שעכשיו הוא מגיע למדרגה גבוהה. הוא מוסר את נפשו וזוכה לחלקו לעולם הבא. אז ודאי ודאי שהכל מושגח, וודאי ודאי שהכל בהשגחה פרטית ומדוקדקת. אנחנו צריכים לזכור, אנחנו יודעים, מאמינים, אם אדם עזב את העולם, לא משנה באיזו צורה, אנחנו יודעים שזה הזמן שעולה הזו. שאל אותי אדם, אומר לי הרב, אז תגיד לי, אם בן אדם עכשיו יצא לקרב, אם בן אדם עכשיו הלך למלחמה, אם בן אדם עשה מצווה כזו גדולה להגן על עם ישראל, איך יכול להיות שהוא נפגע? איך יכול להיות? אנחנו בדרך כלל מסיימים את מה שאמרה אביגייל, נפש אדוני צורה בצורה חיים. היא אמרה את זה על דוד המלך. למה? כי מלחמות השם אדוני נלחם. עד כדי כך אז איך יכול להיות שאדם ייפגע שהוא הולך לקיים מצווה? הלא שומר מצווה לא ידע דבר רע. אז רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, חשבונות שמיים לא נבין, אבל ודאי ודאי שאנחנו מאמינים בני מאמינים, שעכשיו הם במדרגה הגבוהה ביותר. לפני שנים, היה מלך אחד גדול, שהמלך הזה היה לו הכל, הכל היה, אבל היה משעמם. הוא הרגיש שהוא חייב חידוש, הוא חייב לשנות, הוא חייב להשפיע משהו בנשמה. אמרו לו היועצים שלו, אדוני המלך, תשנה את הבגדים שלך, אומר הרי הקדוש, האדם מחליף בגדים, משהו בנשמה מתחלף. תעשה זאת. הוציא כרוז בכל הממלכה, הגיעו אלפים אלפים של חייתים, עד שנבחר אחד, חיית יהודי. הוא לקח את החיית, קירב אותו אליו, אמר לו, תקשיב, הציור שעשית, אתה יכול ליצור כזה בגד? אמר לו, ודאי, אדוני המלך, אנחנו במשפחה, דורות של חייתים, אבל אין לי את האמצעים. צריך זהב, כסף, יעלומים. אומר לו, אני מלך. כנס לאוצר, שומרים, תביאו לו מה שהוא צריך. המלאכה הלכה כחצי שנה, והבגד היה מוכן. המלך כל כך התפעל, לבש את הבגד, הכל מתאים. הוא שזירה בחוטי זהב וכסף, יעלומים, אבני חן, מדהים. אבל אז השאיר את היהודי באושר גדול, וכל השרים החלו לקנות. נראה לך, אדוני המלך, נראה לך. הוא גנב אותך, הוא הזיק אותך, הוא לא יעשה לך טובות. אמר, איך גנב? נראה לך בבגד הזה יש 2 קילוגרם של זהב, וזה יש בדיוק יעלומים, בטוח הוא גנב משהו. המלך זורף פונה אליו, אומר לו, גנבת אותי, אתה לא מתבייש? עם כל הטוב שנתתי לך, אמר לו, אדוני המלך, לא גנבתי חלילה. תוכיח לי שלא גנבת. אדוני המלך, אני לא יכול. לא יכול, אתה גנב. תראה, אדוני המלך, הוא היה לו כדאי אם לא תוכיח לי עכשיו זכור. סוף גנב לתליה. בסדר, אדוני המלך, תביא את הבגד. לקח החיית את הבגד, ואחר כמה דקות, הוא מביא למלך. את הכל לפניו, תשקול. זהב, אבני חן, יעלומים, תשקול, הכל על הגרם. אמר לו, בסדר, אני מצטער. אני אפצה אותך, אתן לך עוד 2 מיליארד דולר. הכל בסדר. איפה הבגד שלי? הוא מוציא לו כמה חוטים פרומים וזורק לפניו. מה זה איפה הבגד? אדוני המלך, אתה רצית שאני אראה לך מה עשיתי, נכון? אדוני המלך חכם וגדול, ואדוני המלך לא חיית. הדרך היחידה בה יכלתי להראות לך מה עשיתי, זה לקרוע את הבגד, לפרום אותו לחוטים, ואז להראות. עכשיו הכל פרום. רבותיי, שבורא עולם עושה משהו, החוכמה שלו, חוכמה אלוקית, לעולם לא נבין, אילו ידעתי והייטיב. ואנחנו נזכור ונדע שאבא לגדול בשמיים שומר עלינו, וכל אחד שמסר נפש על עם ישראל, ודאי ודאי שהוא נמצא במדרגה הגבוהה ביותר שיש. שמטבח יתמלא רחמים, וידאג שתהיה מנוחה נכונה בישיבה נאונה לכל אותם קדושים, נזכה להיגאל גאולת עולמים מהרה. אמן ואמן.